ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת תקוף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחידובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל בדף קוף למד זיין עמוד ב', שתי שורות מלמטה. פותחים בדיבור מתחיל מהמשנה, והחכמים אומרים אין תולין. המשנה פתחה בשיטת רבי אליעזר בעניין תליית המשמרת או המסנן. החכמים הם החמירו ואמרו אין תולין את המשמרת ביום טוב. איבאי לאו, הגמרא שואלת תלה מהי, מה אם הוא כן עשה כך, והתליית משמרת מתואר ברש"י בתחילת הפרק, שהוא מותח פיה של המסננת לכל צד של הכלי בעיגול ונעשה כועל על חלל הכלי. אז לפי החכמים שאסרו הפעולה הזאת, מה הדין אם הוא באמת עשה כך? ואולי מיותר לציין שאנחנו מדברים בתחום של עשיית אוהל, שהוא אסור משום המלאכה, אחד מלמדת אבות מלאכות, בונה. אז מה לפי החכמים אם הוא עבר ותלה? אמר רב יוסף, תלה חייב חטאת. זאת אומרת שלפי ההסבר של רב יוסף, אנחנו נספרנו אותו כאחד, בשורה הראשונה בקוף למד ח' יופיע אביי מספר 2. אז בינתיים, לפי רב יוסף, מדובר באיסור דאורייתא. לכן, מי שעבר ותלה בשוגג, חייב חטאת, חייב להביא קורבן חטאת, כמי שעובר על אחד מאבות מלאכות בשוגג בשבת. אמר לאביי, אביי תמה בפסק של רב יוסף, או בקביעה של רב יוסף, אלא מעטה, תלה קוזה בשיחתה. אומר רש"י, תלה כלי קטן במגוד. כאילו, הוא תלה כוס על יתד. אחי נמי דמחייב. בספר איזה מקומן הוא מביא תמיעת הריטבה. על מה הקשר בין תליית כוס על יתד למתיחת המשמרת על חלל כלי. הוא אומר שאני לא רואה קשר. וההסבר שהריטבה מביא, כפי שמובא בספר, זה מקומן שצריך לומר שזה דרך גוזמה בעלמה. שאתה אומר שזה חייב חטאת, אז תגיד, גם דבר שהוא כל כך פשוט שמותר, גם כן חייב, החינמי זה מחייב? אז ודאי שלא. ממשיך הגמרא אחרי שהבאי מביע את תמיהתו, אנחנו ממשיכים לדף קוף למד ח' עמוד א', אלא אמר הבאי, מדרבנן היא העבירה הזאת, של תליית המשמרת לפי החכמים זה איסור דרבנן שלא יעשה כדר שהוא עושה בחול. רש"י מביא את הביטוי הידוע עובדה דחול. מנקית אביי חומרי מתניתה ותני, מילים לא שגרתיות. רש"י אומר מנקית הוא מלכית כמו מלקית, חומרי מתניתה אומר רש"י קללות של ברייתות. המילה חומר הוא קשר, כלומר קללות שמצא בברייתות בגוד לבדה. אלו הנקודות שיופיעו כאן בגמרא, אבל במקור הם שנויים בנפרד אחד מהשני. זה הכוונה בגוד, נראה מה זה גוד בהמשך, ובמשמרת לבדה או בקהילה לבדה או בכיסא גלין לבדה ושנען כולן. אביי הוא כמו שנאמר הוא ליקט את הדינים האלו, העניינים האלו, הוא לקט אותם מכל כל אחד ממקומו וצירף אותם יחד ושנען כולן הפטורין אבל אסורין, דהיינו איסור דרבנן פטור מלהביא קורבן חטאת אם הוא עשה אחד מהדברים האלו, אבל אסור. וזה בחומר אחד, כלומר בקשר אחד, קשר אותם יחד. והמותרים לכתחילה בחומר אחד, גם כאלו דוגמאות יופיעו כאן בשורות הבאות. אצלנו במפת התלמוד שיטת הסימונים לסמן את הגמרא הנחה אותנו למסגר את השורות הבאות, אבל זה מסגרת מקווקו, כי זה לא באמת ברייתא אחת, אלא זה ליקוט מדינים השנויים בברייתות. לכן ראינו לנכון, מאחר שמטרת הבאי היה ללקט אותם במקום אחד, אנחנו גם כן מסגרנו אותם כפי שאתם יכולים לראות. ויש שלוש קבוצות, יש כאלו שפתוע אבל אסור, יש כאלו שהם חייב חטאת, ויש פעולות שהם מותר לכתחילה. אז הגמרא ממשיכה, הגוד, רשי, הגוד הוא אור של בהמה תפור, הוא פיו רחב מאוד, ויש לו שינצין, כמו רצועות, ואז יש לנו כלי אור שהוא מכיל, יכול להכיל נוזלים. ועוברי דרכים ממלאים אותו יין או חלב במקום שתוקעים שם או עליהם ללון. הם מגיעים לנקודה בנסיעה שלהם שהם עוצרים, נגיד, ללילה, ושותחים אותו, לוקחים את הכלי הזה, ושותחים אותו, ופיו מתוח על גבי יתדות. והרוח עוברת מתחתיו. הוא מצנן, התחולה, היין או חלב יהיה צונן, שלא יתקלקל היין, והווה דומה לאוהל, לאחר שנמתח. אז אנחנו יכולים, אנחנו ציירנו בשוליים ציור שמדגים, מתאר את הדבר הזה. אתם רואים כלי על יתדות, הוא נמתח. אז זה הסוגיה או העניין של גוד. מה עוד כאן ברשימה? ממשיך הגמרא והמשמרת. אנחנו עסקנו בזה, זה הנושא של המשנה שלנו. קהילה כאן זה כיסוי, כיסוי בד או רשת על מיטה. ורשי מוסיף פה שיש בגגה טפח, כי יש עוד סוג של קהילה שמותר לכתחילה, אבל זה לא זה, זה לא כאן. זה קהילה שיש לדוגמה, כך לדוגמה מיטה שעומדת רגיל כמו מיטה על רגליים, ואצל כל אחד מהפינות האלו של המיטה יש מוט, והוא לקח בד וכיסה את המיטה עם הבד, והבד הזה עומד על המוטות, ובמצב כזה יש גג טבע, יש מקום שטוח על הקהילה, וזה מכניס אותנו לאיסור אוהל. יש עוד סוג של קהילה שנקרא קהילת חתנים, שאנחנו נגיע לזה, אבל לא באופן מיידי. קהילת חתנים זה מיטה, שוב המיטה, עם שתי מוטות שעולות למעלה, שתיים בלבד, אחד באמצע ראש המיטה, ואחד באמצע רגלי המיטה, סוף המיטה, איפה שהרגליים של הבן אדם נמצאים. אם מדבר על מקום שכיבה, זה כבר סיפור בפני עצמו. ולגבי שתי המוטות האלו, אחד בראש המיטה ואחד בסוף המיטה, הוא שם עוד מוט ששוכב מאחד לשני, ועל זה הוא פורס או תולה בד. עכשיו במצב הזה אין גג טפח, כי בסך הכל למעלה יש מוט אחד שהוא אין לו רוחב מסוים, הוא מוט כמו מקיל, ולכן זה סיפוח, זה נקרא קהילת חתנים. אבל על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על קהילה שיש בגגה לפחות טפח וכיסא דלין. אומר רש"י, כיסא דלין כמו מיטה גלניתא דקירה. קירה זה פרק שלישי של מסכתנו, והוא שם מקום, דלין זה שם מקום, ומפרקים מיטותיהן וכיסאותן וטוענין אותן עמהם וחוזרים ומחזירים אותן. תוספות חולק. תוספות למעלה אומר כיסא דלין, אומר לא כפיר, תוספות השני בדף, לא כפירוש הקונטרס. מיטה גלניתא דשילאי קירה בסוף מסכת פרק קירה, ויעשו משום שם היתקע, שמה האיסור של אותה מיטה גלניתא, שנכון מפרקים את הרגליים של המיטה, ואחר כך כשרוצים לשכב על המיטה אז תוקים את הרגליים, ויש חשש שיתקע אותם בחוזקה. זה הנושא שם. דכולה שמיטה איירי באיסור אוהל. כאן אנחנו מדברים על איסור אוהל. היינו כאין מיטה שפוסין עליה אור ואסור משום אוהל. אני חוזר עוד פעם. לפי תוספות, אין לפרש הכיסא גלין כמו מיטה גלניתא, כי הבעיה אצל מיטה גלניתא זה שמה יתקע. ושמה יתקע אומר שאתה שמה שאתה תכניס את הרגליים של המיטה בתוך המיטה בחוזקה. וזה בעיה אחרת, בעיה של בונה, או מכה בפטיש. אבל הסוגיה שלנו כאן הוא סוגיה של איסור עשיית אוהל, ולא גזירם שמה יתקע. אז לכן תוספות רוצה להסביר שהכיסא גלין הוא דומה למיטה שפורסים עליה אור, דיינו יש לך מסגרת, מיטה שהיא סך הכל מסגרת על רגליים, ואם אתה תשאיר את זה ככה אין מה לשקף, אז היו מותחים אור. ואסור משום אור כשמושיב תחילה המיטה, כשאתה מושיב קודם את המיטה מסגרת, נגיד שיש גם קירות כאלו, ואחר כך פורס האור תהווה ממטה למעלה, כי הכנת את הבסיס ואחר כך אתה שם למעלה את הכיסוי, וזה ואסור. קדיתה בביצה, מסך ביצה בפרק מביא כדי יין תפור יעפור, זה מיטה אסור מלמטה למעלה. אם אתה קודם מכין את הבסיס ואחר כך פורס את הלמעלה, זה השכבה שלב הבן אדם ישקף. אז זה שני פירושים לעניין כיסא גלין. אז הדברים האלו, גוד, משמרת, קילה וכיסא גלין, לא יעשה, כמה בשבת. ואם עשה, פטור אבל אסור. אין כאן איסור דורייתא, כל הדברים האלו אסורים מדרבנן. וזה הביטוי, פטור מקורבן חטאת, כי אין כאן איסור דורייתא, אבל אסור מדרבנן. עכשיו הקבוצה השנייה. אוהלי קבע לא יעשה, ואם עשה חייב חטא. זה בניין קבע, זה כמובן אסור מדורייתא. אבל מיטה וכיסא טרסקל ואסלה מותר לנטותם לכתחילה. אומר רש"י, אבל מיטה שלנו המחוברת ועומדת, מיטה שהיא שלמה לגמרי, אבל מה, לפעמים כדי לפנות מקום אז זוקפים את המיטה, אם הייתה זקופה או מוטה על צידיה מותר לנטותה לישבה על רגליה. אז כאילו אתה מזיז את המיטה מצורה זקופה לצורה רגילה שהמיטה עומדת על רגליה. ואף אגב דהשת אבי לאוהל, למרות עכשיו עשית אוהל, והיינו המסגרת עם הכיסוי שלו, אתה הנחת אותו ישר על הרצפה, שרי זה לא מידי, אבל לא עשית שום דבר, שום שינוי, שום תיקון לגבי גוף המיטה, אלא לידבות והמרק הושבת אותו, זה אינו בעיה בכלל ומותר לכתחילה. ממשיך רשי, כיסא טרסקל כך שמו, ובלז מביא לשון נועזי ועליונו של אור, ומקפלים אותו, וכשמסלקים אותו סומכים אותו לכותל, וכשרוצה לשב עליו נוטהו ויושב על ארבע רגליים. מהתיאור של רשי אני מדמה לעצמי משהו דומה למה שיש אצלנו היום, כיסאות מתקפלות. כלומר, הכל מחובר, וזה רק עניין שאתה מושיב אותו. כשהוא מקופל, אז רשי מסביר שהיו סומכים אותו לקיר. אבל כשהוא רוצה לשב עליו, הוא פשוט פותח אותו, והכל מחובר מראש. ואסלה, מה זה? עשוי כאין כיסא טרסקל. אבל אור הפרוס עליו נקוב לבית הכיסא. אז מותר לנטותו לכתחילה האביד וקייפ. גם כזה דבר הוא אצלנו זה כמו במחילה המושב של האסלה, גם המילה אסלה מופיע פה. זה שאתה מוריד אותו כדי לשבת עליו, אין שום בעיה. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא, במשנה וחכמים אומרים וכולי, ועוד, ואין נותנים לצלויה בשבת. אם יש משמרת, אותו מסננת, ויש בו שמרי יין, אז חכמים אומרים, לא שופכים על השמרי יין האלו מים, כדי שהמים כשעוברים על השמרים הם סופגים טעם השמרים, אז יש לך משקה. אז לומרים, או חכמים אוסרים את הפעולה הזאת לתת לתוך המשמרת הצויה. איבאי אלוהו שימר מי, זה דומה לשאלה שלנו מקודם בעניין תליית המשמרת. אז שאלנו מה הדין אם עברת ועשית, וכאן אותו סוג של שאלה, אם עברת ובאמת שפכת את המים על אותם שמרים שהיו מוכנים בתוך המשמרת התלויה, מה הדין לפי החכמים? אמר רב קנה, שימר חייב חטאת. אומר רשי, שימר נתן שמרים לתלויה וסינן. מצד המשמרת לא עשית כלום, כי היה מוכן מראש, אבל מבחינת התחולה אתה שמת את השמרים והם, נגיד שהם היו עדיין מלאי נוזלים וסינן, הנוזלים ירדו למטה. אני תיארתי מקודם ששפכת מים על השמרים, אני חושב זה אותו רעיון. והשאלה מה הדין אם הוא עשה כך לפי החכמים, אז לפי רב כהנה הוא עבר על מלאכה דורייתא של זה יהיה דיון בהמשך, אבל נגיד זה בתחום הבורר. מתקיף לרב ששת, מי איכא מידי דרבנן, שיטת הרבנן מחייבי חטאת, כמו שרב כהנה רוצה להסביר, ורבי אליעזר שרי לכתחילה. לפי הרבנן אומרים, לפי רב ששת, בניגוד לרב כהנה, לפי רב ששת הרבנן אומרים פטור אבל אסור. אבל לפי רב כהנה יוצא שהחכמים הם מחייבים חטאת, היינו איסור דורייתא, ורב אליעזר שאמר נותנים הוא מתיר לכתחילה. הייתכן כזה דבר? אז עכשיו אתם רואים בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, סוגריים זוויתיות. כי למה אני אומר כך? כי בהמשך אנחנו נראה סוגריים, תוך הסוגריים, סוגריים מעוגלות. אז אנחנו בשוליים אצל הקורבית מסבירים מטרת סוגריים אלו, אותם הזוויתיות, הם תופסים בערך 10 שורות. יש לנו גם סימון 10 גמרא, אותו נקרא זה פס עם נקודות שמראה את אורך הקטע הזה. הסוגריים אלו אינה המטרה שלהם, אינה לשם דילוג אלא להראות. ועד כאן מסתיים דבריו של רב ששת. ועיקר הדיון עד סוף הסוגריים נשאר התקפת רב ששת על רב כהנה. אז זה יישאר, כאילו קושיית רב ששת על רב קנה נשאר, ולכן הסברנו שלפי רב ששת המחלוקת במשנה שלנו בין רבי אליעזר וחכמים אינו כותבי כמו אצל רב קנה, לא ייתכן. והסברנו רב ששת יש לו את הגישה שלו, אז ההתקפה של רב ששת על רב קנה נשאר עד סוף הקטע הזה בסוגיים. בתוכם הגמרא מנסה, אבל ללא הצלחה, לדחות קושיית רב ששת. ואז נחזור להגמרא, קושיה ארוכה מתחיל, מטריף לה רב יוסף. למה לא? מה הבעיה שיש מחלוקת כותבי? אפילו יש תקדים לכזה דבר. הרי עיר של זהב זה תכשיט יוקרתי, מי שמכיר את הסיפורים עם רבי עקיבא ואשתו, שהם התחתנו, הוא היה עני מרוד, והוא אמר הלוואי שיבוא יום שאני אוכל לרכוש עבורך עיר של זהב. זה קישוט ששמים על הראש. ולגבי הקישוט הזה ולבישתו בשבת ויציאה החוצה, דהיינו ענייני הוצאה כשאדם לבוש עם העיר של זהב, דרבי מאיר, מי שלובשת את העיר של זהב ויוצאת מהבית לרשות רבים מחייב חטאת, ורב אליעזר שרי לכתחילה. אז הנה דוגמה של מחלוקת כותבים, זה לא מפריע אף אחד. יש כאן קטע בסוגריים ובשוליים אצל הכוכביות, מטרת סוגריים אלו לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה לשאלת רב יוסף. בתוכם מובא דברי רקע המקור של עיר של זהב, שבו חוקים בין היתר רבי מאיר ורבי אליעזר. אז רב יוסף הוא מקשה על רב ששת, על תמיהת רב ששת, ואומר שיש תקדים למחלוקת כותבי. אחרי הסוגיים המוגלות אמר אביי, אביי עונה לרב יוסף, דוחה את הקושיה של רב יוסף. בדוגמה של עיר של זהב, נכון קיים מחלוקת כותבי, אבל יש עוד דעה באמצע, ואותו דעה באמצע הוא זה שמושך אליו את רבי אליעזר שהוא מקל. רבי אליעזר שהוא מקל לגמרי הוא לא תגובה לרבי מאיר שאוסר לגמרי איסור דאורייתא. זה כזה דבר לא קיים, כזה מחלוקת כותבי בין שתי דעות. כאן בעיר של זהב, אנחנו עוד מעט נראה את המקור, הוא בתוך המסגרת שדילגנו עליו, אבל אביי אומר, ואני קורא בגמרא, מי סבר את רבי אליעזר עד רבי מאיר קאי, שרבי אליעזר שהוא מתיר לכתחילה, שהוא עומד מול רבי מאיר שדאמר חייבת חטאת, זה לא נכון. דרבנן כבר שיטת הרבנן קאי, רבי אליעזר שהוא מתיר לכתחילה הוא תגובה לשיטת הרבנן, דיאמי פטור אבל אסור, ויאמר לו איהו, ורבי אליעזר הוא תגובה להם מותר לכתחילה. אין כאן מחלוקת כותבי בפועל. קיים שיטות כותביות כפי שעוד מעט נראה, אבל שאחד מגיב לשני זה לא מצופה שאחד יסוד איסור דאורייתא ובר פלוגתא על אותו דבר יגיד מותר לכתחילה. זה לא המקרה של עיר של זהב, לכן הקושיה של רב יוסף על רב ששת נדחה. אנחנו חוזרים לקטע שדילגנו לגבי עיר של זהב. הגמרא שואלת מהי היא, מה המחלוקת? למה אתה מתכוון שאתה אומר שרבי מאיר מחייב חטאת ובעצם מתיר לך תחילה? תתניה, לא תצא אישה בעיר של זהב. האיסור היא לפי התנא קמא שאומר לא תצא, ואם יצא חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר זה עצמה טלטול, דהיינו הוצאה, ולא אסורה משום איזושהי גזירה. אומר רש"י, חייבת חטאת לאו תכשיט הוא, אלא מסוי. זה לא נחשב תכשיט. למרות שאולי אנחנו היינו קוראים לו תכשיט יוקרתי, אבל מאחר שהוא כל כך יקר וכל כך מיוחד, זה לא נכנס לגדר תכשיט, אלא זה, אם אישה אפילו לובשת את זה בצורה כזאת, זה נחשב דרך ההוצאה שלה, וחייב חטאת. וחכמים אומרים לא תצא, ואם יצא פתורה, אבל אם היא יצא היא לא חייבת חטאת, כי האיסור לפי בעיני הרבנן לא שהדבר הוא זה מסוי, אלא זה תכשיט, זה כמו מלבוש. אבל מלבוש כזה, יש חשש שאם היא תפגוש חברה, היא תוריד את זה, להראות לה את זה, ותבוא לטלטל אותו על 400 פירושות הרבים. לכן, אסור לכתחילה לרבוש את זה, אבל אם היא יצאה את זה לבושה כך, זה לא נקרא חוצה, זה דרך מלבוש ופטור. רבי אליעזר אומר, יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה, והסיבה לכך הוא מי היא זאת שתלבש עיר של זהב. אישה חשובה, אין דרך של אישה חשובה להוריד, לשלוף ממנה תכשיטה, להראות את זה לחברות. אז אין חשש, אין מקום לגזור אפילו, ולכן מותר לכתחילה. בכל אופן, הבאנו פה את המקור לעניין עיר של זהב, ורואים פה, כפי שרבי, לכאורה, כמו שרבי יוסף רוצה לטעון, מחלוקת כותבי. התנא קמא, רבי מאיר, אומר חייב חטאת, ורבי אליעזר אומר מותר לכתחילה. אמר לי אביי, מי סב את רבי אליעזר עד רבי מאיר קייד, אמר חייב חטאת? מי אומר שרבי אליעזר שהוא מתיר לכתחילה, הוא מענה לרבי מאיר שאומר חייב חטאת איסור דורייתא? זה לא נכון. דרבנן קי, דברי רבי אליעזר הם מין תקובה לשיטת הרבנן, דאמרי פתור אבל אסור. ואמר להוא איהו, ורבי אליעזר כתגובה לשיטה שלהם אמר מותר לכתחילה. זה לא נקרא איזושהי מחלוקת כותבי שמעלה תמיהה. אבל בעניין שלנו, רבי אליעזר, בעניין נותנים למשמר את מותר לכתחילה, ורבנן, לפי מה שרב קטנה רצה להגיד, חייב חטאת, יש רק שתי דעות במשנתנו, ועל זה בא תמיהת רב ששת, ובסופו של דבר התמיהה הזאת נשארה. משום מי מטרינן בי, כשמדובר במשמר, והחכמים אמרו שזה אסור, וראינו לפחות לפי רב כהנה זה דבר שחייב חטאת, איזו התראה נותנים לפני שאפשר להניש אדם בעונש בית דין, וכאן אנחנו מדברים על איסור חילול שבת, אז צריכים להתרות בו, והוא צריך לקבל את ההתראה, ואומר בכל זאת אני עושה את זה. מה אמור להיות תוכן או ניסוח ההתראה עבור הפעולה הזאת של משמר? בהתראה צריכים לציין את האב מלאכה שהוא עובר עליו. אז רב אמר משום בורר, רבי זה אומר משום מרקד, כמו ששמים כמח בתוך נפה ומזיזים את זה הלוך וחזור, התנודות האלו גורמות לכך שהכמח ירד והפסולת נשאר למעלה. זה גם זה דומה מאוד לבורר. אנחנו טיפלנו בזה בפרק שביעי, זורה, בורר ומרקד, שהם דומים אחד לשני, אבל כל אחד הוא אב מלאכה בפני עצמו. רבי זה אומר שהפעולה הזאת שמשמר הוא נגיד תולדה של האב מלאכה שנקרא מרקד. וכעת אנחנו רואים פס כפול, ובשוליים קודם כל נקרא את הנושא שכתבנו, משמר משומי מטרינן בי, אחד בורר, או שתיים מרקד. תחת הכותרת מפני אתם רואים פס כפול, אמר רבא ואחר כך רבי זירא, קבעתי דידי מסתברא. כל אחד רוצה לטעון שהשיטה שלהם הוא זה שיותר מסתבר. הגמרא, אמר רבא, קבעתי דידי מסתברא. רבא שאומר שמשמר חייב משום בורר. מה דרכו של בורר? נוטל אוכל ומניח הפסולת, אף החנמי נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. אמר רבי זירא, קבעתי דידי מסתברא, דהיינו מרקד. מה דרכו שמרקד פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה? כמו שתיארנו מקודם, אתה מכניס לנפה את הקמח ואתה מרקד, הקמח שאתה רוצה הוא נופל למטה, והפסולת, אבנים קטנים או קשים, משהו אחר, הוא נשאר מלמעלה. אז כמו שמרקד, כך הם הדברים, שהפסולת מלמעלה ואוכל מלמטה, אף החנמי גם כאן פסולת מלמעלה, אותם שמרים נשארים למעלה, ואוכל אתה את הנוזלים הם מלמטה. תני רמי בר יחזקאל, טלית כפולה לא יעשה. נציין שבשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אוהל ארעי. עכשיו מה זה טלית כפולה? נסתכל ברש"י. טלית כפולה לא יעשה, לשטוח טליתו על גבי ארבע יתדות, לישון תחתיה, וראשיו של הטלית מתקפלים לכאן ולכאן לצד הארץ, והף ילי לקטלים להגן מן החמה דהווה אוהלה. חוזרים לגמרא, ואם עשה פטור אבל אסור. היה כרוך עליה חוט או משיכה, היה חיבור של חוט או חבל מבעוד יום, מערב שבת, ונתנה על העמודים, מותר לטוטה לכתחילה. אומר רש"י, קרח עליה מבעוד יום חוט או משיכה, ונתנה על הנס שעל הכינוף כשהיא מקופלת, וקרח עליה חוט למשכה בו לפורסה לכאן ולכאן, מותר למושכה בו בשבת. ומוסיף על אוהל הרי הוא, ואינו כעושה לכתחילה. אז אנחנו מתארים אותו תלית, יש לו אותו חוט שדרכו מושכים אותו, והוא, אני מבין מדברי רש"י, הוא היה נתון על העמודים האלו מערב שבת, וכל הפעולה שאתה עושה בשבת זה אתה מושך את החוט כדי שהטלית יתפרס על הכל. אבל מבחינת ההכנה, ההכנה הייתה במקומה. בתוספות יש שתי אפשרויות, נקרא ביחד את התוספות. קרח לחוט או משיכה מותר לנטותה, כגון ששייר בה טפח. זאת אומרת, אתה העמדת את הטלית על אותם עמודים והתחלת לפתוח אותו, לפרוס אותו במידה של טפח. השאר עדיין היה מקופל, אבל, או מגולגל, אבל טפח השארת פתוח. בבניין אחר לא הבישרי, אם הכל יהיה מגולגל בלי לפתוח כלום, ולפתוח אחר כך בשבת את הכל, זה לא היה מותר, כדי אשכן פרק בתא דעירובין, שם מובא הדבר הבא, קרח בוליה ושיר בטפח, מחר פושטת, זה מקום סגור, כמו מין קופסה גדולה או מסגרת גדול, זה, והבודיה המחצלת הוא היה מעליו, והוא היה פתוח קצת, זה הטפח שהוא השאר מערב שבת. אז מחר בשבת פושטה, אתה יכול לפשוט, לפתוח את הכל, לגלגל את הכל לכיוון פריסה. זה נקרא ומוסיף על אוהל הרוי. אי נמי, כאן אפשרות אחרת. כריכת חוט או משיכה מועלת בלי שיער בטפח. אם אני מבין מתוך דברי תוספות, המקרה של הכוח בודי הזה עצמו היה בלי חוט, ולכן היה צורך להשאיר טפח. אבל אם היה חוט מחובר, אז זה פותר מהצורך להשאיר בטפח. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. בא מיני רב כהנה מי רב. וכאן בשורות הבאות זה יישמע כמין חידה או תשובות שהן לא לעניין. אחר כך הגמרא תעשה סדר. תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות צורת המשולש, וכתבנו תשובותיו של רב בעניין פריסת קהילה ומיטה. תשובות שנראות סותרות זו את זו, אבל אל דאגה, מיד הגמרא תבהיר. אז השאלה הראשונה שרב כהנא מפנה לרב, קהילה מהו? האם מותר לפרוס קהילה? התייחסנו לזה מוקדם יותר. אז אמלא, אף מיטה אסורה. מיטה מהו? אמלא, אף קהילה מותרת. לפני כן אמרת קהילה אסורה, עכשיו אתה אומר מותרת? קהילה ומיטה מהו? כאן רב כהנא רוצה להעמיד את רב, איך אומרים, בפינה. אז הוא שואל על שניהם ביחד, אז מה תגיד? אמלא, אז רב ענה, קהילה אסורה ומיטה מותרת. ולא קשה. בכל הדיון הזה אין שום קושיה, אין שום סתירות. הדקמר, אף מיטה אסורה, כדקרמנאי. זה מיטה שאתה מפרק ומחזיר. אז אם בערב שבת היה מפורק ובשבת אתה מחזיר את החלקים ובכך לבנות את המיטה, זה אסור. הדקמלה אף קהילה מותרת כדרמי בר יחזקאל. אנחנו הוספנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לברייתא שראינו מקודם שהביא רמי בר יחזקאל, שאם יש חוט אז זה סיבה להקל ולהתיר. רש"י לא מרחיב, רק אומר כדרמי כרך עליה חוט. אנחנו נמשיך בגמרא. קהילה אסורה ומיטה מותרת כדידן. התייחסנו כבר לעובדה שקהילה אסורה, אבל מיטה מותרת, על זה נאמר כדידן. ורש"י מסביר, כדידן מיטה שהייתה זקופה והוא מושיבה על רגליה. גם זה ראינו מקודם ברש"י. אז פעולה כזאת מותר לגמרי. אמר רב יוסף, ממשיך הגמרא, חזינה להו לקילי, הקילה לקילי דבי רבונה דמאורתה נגידו, בלילה היו פרוסות, ומצפרה חביתה רמיה, היו מושלחים לארץ. רש"י אומר, דמאותה נגידו ומצפר חביתה, בלילי שבת ראיתים פרוסות ולבוקר ראיתים מושלחים לארץ. על מה מותר לפורקה והחינמי מותר לנטותה. נפנה כעת לשוליים תחת הכותרת מבנה, שם רואים צורת פפיון, וכתבנו שתי הלכות בשמו של רבי חייא דמותר לנטות. הגמרא, אמר רב משום רבי חייא, וילון מותר למטוטו ומותר לפורקו. מה זה וילון? אז רשי אומר מסך שכנגד הפתח מותר לטוטו, שאין אוהל אלא מי שעשוי כעין גג. וכאן אנחנו מדברים על וילון שהוא עומד כנגד פתח ולכן מותר. ואמר שמואל משום רבי חייא, ממשיך הגמרא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', קהילת חתנים מותר לטוטה, מותר לפורקה. ודיברנו על זה מקודם, ורשי כאן בשורה הראשונה אומר קהילת חתנים, לא דמיה לשאר קהילות, ששאר קהילות פרוסות על גבי כינוף שהיא לארבע רגליים ויש לה גג דהבי אוהל, ושל חתנים, דהיינו קהילת חתנים, על גבי נקליטין שאינם אלא שניים באמצעית המיטה, מוט אחד או שעומד באמצע ראש המיטה, ומוט שני שעומד באמצע רגלי המיטה, וקנה נתון עליהם, והבגד, היינו הקילה, נתון עליו ונופל לכאן ולכאן, ואין לה גג תפח, ילקח לב אוהלו. אנחנו נמשיך בגמר, ויש כאן הרחבה בעניין הזה, קילת החנים וההתר. נציין שבשוליים של הגמרות שלנו, השס עוזר, יש ציור שמתאר את קהילת חתנים. השיעורים שמוזכרים פה בציור קשורים למה שאנחנו נראה כעת בגמרה. ויש כאן גם תת נושא שהוספנו בשוליים, קהילת, כך כתבנו, קהילת חתנים מותר למטוטה בשבת. מעוין שמצויר הסברו מימרות של רב ששת ברי דרבידי, אז כאן אחד ובעוד כמה שעות עוד מימר שלו, והביטוי לא אמרן אלא מובלט על ידי פס כפול. הביטוי הזה יחזור על עצמו בשעות הבאות, ומה הם באים לומר? הם הגבלות בהתר דליאל בפריסת קהילת החתנים. הגמרא, אמר רב ששת ברי דרבידי, לא אמרן אלא שהכנת או פריסת קהילת חתנים מותר שאין בגגה תפח, אבל יש בגגה תפח אסורה, וכי אין בגגה תפח נמי לא אמרן. זה לא היתר אוטומט אם אין בגגה תפח, יש עוד שיקול, אז השיקול הוא לא אמן אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגגה תפח. דיינו, אתם רואים בציור תוך שלוש תפחים, אם תוך שלושה תפחים מהעליון, אם תוך שלושה תפחים שאתה יורד ואתה רואה שהקילה התרחבה לשיעור תפח, אבל יש בפחות משלושה סמוך לגגה תפח, אסור. וממשיך ועוד, ולא אמרן אלא שאין בשיפוע תפח, אבל יש בשיפוע תפח שיפועי אוהלים כאוהלים דמו. עכשיו רש"י, ולא אמרן אלא שאין בשיפוע תפח שאין כל צד וצד נפשט למטה להתרחק תפח מכנגד אמצעיתו, דהיינו שאין ברוחבו למיטה תפחיים. וכאן כל אחד תמע, מה כל הרוחב הוא תפחיים? אז אמרה שהיא מסיף, וקהילת חתנים אינה עשויה לישון תחתיה. ונחזור לגמרא, ולא אמרן אלא דלא נחית מפורי התפח. כל ה... אם אתה שומע על כל הנתונים האלו ואתה חושב שהנה זה מותר, לא נכון, כל זה תלוי על הדבר הבא. אני קורא עוד פעם, ולא אמרן אלא דלא נחית מפרויה תפח, אבל נחית מפרויה תפח אסור. ורשי, אבל נחתה מפרויה תפח, ההוא תפח הווה קיר לאוהל. עכשיו זה לא ציירנו בציור שלנו, אבל שהגעת לשכבה או לשלב של המיטה עצמה, יש כאן גם רגליים. אז אם הקהילה יורדת ממפלס המיטה כיוון מטה, שיעור טפח, זה נחשב קיר לאוהל, והמיטה נעשה לא גג, וזה מכניס אותם שוב פעם לבעיה של אוהל. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו כובע עם שוליים רחבים בשבת. וממשיך הגמרא, ויאמר רב ששת, ברי דרבידי, היי סיאנה שרי. רש"י כותב סיאנה כובע של לבד. הוא מביא לשון לועזי שמשמעו לבד. שואלת הגמרא, והאיתמר סיאנה אסור? לא קשה. הדאית בי תפח, הדלת בי תפח. אם השוליים שלו ברוחב תפח, אסור. אם לא, מותר. שואלת הגמרא למעטה, שרבב בגלימה תפח, אחי, נמי דמחייב, אומר רש"י, אלא מעטה, אולי לפני כן רק נציין, הדאית בי תפח, כותב רש"י, שהוא מתפשט לעלן מראשו תפח, אסור משום אוהלה. כפי שתיארנו מקודם, מדובר פה בשוליים רחבים שרוחבן תפח, אז מי ששם כובע כזה על ראשו, אז הוא לפי השלב הזה של ההבנה הוא עשה אוהל. אבל אם אתה אומר כך, אלא מעטה, ממשיך רש"י, שרבב בגלימי תפח, הניח תליתו על ראשו כדרך שהוא מתעטף בה על ראשו, והרחיקה להלן מראשו תפח. אז תגיד שזה אסור? הגמרא ממשיכה, אלא לא קשה. ראינו מצד אחד רב ששת מתיר סיאנה, והיה אמירה שזה אסור, לא קשה. הדמעדק, הדלא מהדק. להסביר הדבר הזה, מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י כותב, אלא תמה לאו משום אוהל הוא, אלא משום שלא יגביינו הרוח מראשו. אם יש שוליים ברוחב טפח, יש חשש שבבור הרוח יעיף את הכובע מראשו, ויעתי לתוי 400, אז יבוא לטלטל 400 ברשות רבים, הלכך, מהדק בראשו שפיר, אם זה מהודק בראש, גם אם ינשב הרוח הוא לא יעוף, שרי, לא מהדק, אסור. עכשיו בתוספות, הדמהדק, פירוש רבינו חננאל, שאינו נכפף, תיאז נראה כאין אוהל, זה לא מהדק, שהוא נכפף, ואז אין נראה כאין אוהל. אנחנו נחזור לגמרא, שלח לרמי בר חזקאל רבונה, אין עלן איזי, הנח מילי מליתא דאמרן למשמי דרב, תרתי בשבת וחדה בתורה. אז רמי בר יחזקאל מבקש מרב הונא שהוא, רב הונא יספר על דברים מעולים שרב אמר. הוא רוצה לשמוע דברים בשמו של רב, שני עניינים בשבת וחדה שקשור לתורה. אומר השיטרתי בשבת וחדה בתורה, שהיית רגיל לומר שני דברים משמו בהלכות שבת ואחת בתורה כדלקמן. אז מבחינת המבנה של הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים צורת בית, שני ענייני שבת, אחד עניין תורה. אז יש כאן צורת בית שנראה עוד תקף, ארבע שורות אחר כך מספר 2, ושורה אחרונה בשורות הקצרות בגמרא מספר 3. גם נציין שהמעוין שמופיע זה בא להבליט שהדברים האלו שנאמו על ידי רב, לכן רב מופיע במעוניינים הבאים. עכשיו הגמרא שלח לרבונה, שלח הדתניא, גוד בכסנה מותר לנוטטה בשבת, דבר שראינו מוקדם יותר, ואנחנו גם מפנים לרשי בעמוד א', דיבור המתחיל גוד, קראנו את זה מקודם, אותו קריאור שאתה מותח ומניח אותו על ארבע עמודים, אז זה דבר שמותר להכין לנטוטה בשבת. אמר רב, לא שנו אלא בשני בני אדם, ששניים עסוקים בנטייה הזאת, ושני אנשים עוסקים בזה. אומר רשי, לא ממתח המתח, המתיחה הוא אינו חזק, לא ממתח לשפיר. ממשיך הגמרא, אבל באדם אחד אסור. רשי כותב, באדם אחד ממתח לשפיר שמותחו על יתד זו וכושרו בה, וחוזר מותחו על זו וכושרו בה, כך פרשו רבותיי, וכן מצאתי בתשובת הגאונים ואיני יודע מהו. בכל אופן, באדם אחד יהיה אסור. אומר הגמרא, ממשיך הגמרא, אמר אביי, וקילה אפילו בעשרה בני אדם אסור, אי אפשר דלא ממתיחה פורטה. אידך מהי? דתניא, אמרנו שרמי בר יחזקאל ביקש לשמוע שני דברים בהלכות שבת שנאמרו משמי דרב, וראינו את הראשון, דהיינו ההתייחסות לגוד, והאידך הדבר השני מהי? דתניא, קירה שנשמתה אחת מירקותיה. הקירה ישבה על רגליים, אז אם אחד מהם נשמת, מותר לטלטלה, שתיים אסור. רשי כותב מירקותיה פטפוטים שלה כאין רגליים. ממשיך הגמרא, רב אמר אפילו חד נמי אסור, גזירה שמה יתקע. אומר רשי, שמה יתקע, כשמחבר להרגל יתקענה בחוזק, והבי בונה. אבל היכה דלא נשמתה אלא אחת, לא חייש למתקע כולי היי. להבהרת הברייתא ורב בשורות האחרונות שלמדנו, אנחנו ממליצים לעיין בספר איזהו מקומן. וכעת אנחנו רואים צורת בית מספר 3, וזה הדבר הנוסף שרמי בר יחזקאל רצה לשמוע, וזה בעניין תורה. תורה, ואמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, ויפלא השם את מכותך. הפלא הזו איני יודע מהו. כשהוא אומר, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אפלי ופלא. ויש המשך לפסוק שמובא פה ברשי, דיבור המתחיל הפלי ופלא, סיפה דקרא, כתוב, ועבדה חוכמת חכמיו. ויש עוד נוסיף, הוא בינת נבוניו תסתתר. זה פסוק שבישעיה פרק חפתת פסוק י' ד'. אז מאחר שזה מה שכתוב בקשר למילה הזאת, הפלאה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, הווי אומר, הפלאה זו תורה. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לקרם ביבנה, אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. המקום הזה, כרם ביבנה, זה היה מקום מושב חכמים, זה ביבנה, ולמה זה נקרא כרם? אשי כותב, השם שהיו יושבים שורות שורות ככרם. אז הם אמרו, אותו דבר, אבל על פי פסוק אחר, שמה, שעתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר, ממשיך הגמרא, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. וכתיב, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. דבר השם, מה שמוזכר בפסוק, זו הלכה. דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. אז בין היתר התיאור אומר שיבקשו דבר השם ולא ימצאו, וזה אחד מהדברים הוא הלכה. אז מכאן רואים אמירה בפסוקים שתשתכח תורה מישראל. יש כאן קטע שהוספנו סביבו סוגריים, וזה ממשיך עד 300 מסוף העמוד, ואנחנו נתייחס למה שכתבנו אצל הכוכבית בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי לראות מיד תגובתו של רבי שמעון בר יוחאי למה שכתבנו עתידה תורה שתשתכח מישראל. אז אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים לשלוש שורות מסוף העמוד, ושם כתוב, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. אז אם זה כך, אז יש צורך להסביר מה שמוזכר מקודם, ואנחנו נמתין עד לשם. בינתיים נחזור לקטע שבסוגריים. ציטטנו פסוק, וכתוב פה באותו פסוק בעמוס פרק ח' פסוק י' ב', ישוטטו לבקש את דבר השם. שואלת רמה בתוך הסוגריים, מי ישוטטו לבקש את דבר השם? וכאן אנחנו רואים משולשים, והם מופיעים בשני כיוונים, אנחנו קוראים לזה מעקב. אז אם השפיץ לכיוון מעלה, שלבים בבירור הפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם, שמתאר מצב של אי ידיעה בעניין תומה. והמשולשים שיופיעו בצורה הפוכה עם השפיץ למטה הם דחיות. שואלת הגמרא, ומה ישוטטו לבקש את דבר השם? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות, בתי מדרשות, לידע אם תמיה היא ואם תורה היא ואין מבין. הגמרא דוחה, זה לא יכול להיות. הפירוש, אם תורה היא ואם תמיה היא, בהדיה כתיבה מכל האוכל אשר יאכל, הפסוקים בתורה מתייחסים לתומה ותרה. ואומר רשי, בהדיה כתיב, ותורה שבכתב הרי כתובה מונחת עיקו ויראו. זה לא דבר שעליו אפשר לומר שיבקשו ולא ימצאו. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא אז מה כן, מה זה מה קורה ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו? אלא לידע הבקשה בחיפוש בניין תומה הוא לידע אם ראשונה היא ואם שנייה היא, אם זה ראשון לתומה, אם זה שני לתומה. דרגות שונות בתומה כידוע לכל, אבל זה גם נדחה. הנמי מתניתין היא, זה דבר שלא נשכח כדתנן. השרץ, שרץ מת שנמצא בתנור, נמצא בחלל התנור, הפת שבתוכו שנייה, הוא שני בתומה. למה? טוב, השרץ הוא אב התומה, שהתנור תחילה, התנור מקבל תומה דרך אווירו, דרך החלל מהשרץ. אז אם השרץ הוא אב התומה, התנור עצמו שעשוי מחרס הוא ראשון לתומה, והפת שבתוך התנור, שהוא נוגע בקירות התנור, אין צורך כעת להרחיב, כי יכול להיות שגם בלי מגע, מאחר שאנחנו מדברים על אוויר, כלי חרס שהוא מטמא, אז הפת שבתוך אותו אוויר תנור, התנור שהפך להיות ראשון לתומה, אז הפת הוא שני לתומה. אז אנחנו רואים שהדברים האלו ברורים, הם לא דברים שישקחו, אז הגמרא עונה, מסתפקה להו הספק שהפסוק מרמז עליו, הדיאמלה רב עדה בר אבא לרבה. לכסי היי תנוע כמן דמלי תומה, למה שלא נסתכל על החלל התנור הזה שבתוכו תלוי השרץ המת, נסתכל על כל חלל התנור כאילו מלא תומה. ואם זה מלא תומה, זה תווי פת ראשונה. המלא רב העונה לא אמרינן, לא אומרים כזה דבר, להסתכל על חלל התנור בזמן שהשרץ תלוי בתוכו כאילו הוא מלא. לא אומרים לכסי אי תנור כמד מלא תומה, זה תניה. וכאן אנחנו מביאים ברייתא שאומרת את הדבר הזה. עכשיו נוסיף פה לשון הריטב"א, מה הכוונה שהזכרנו שהדברים יישקחו. אז הריטב"א אומר שמה שישתכח זה הברייתא הזו שאנחנו כעת נביא, שאומרים שלא אומרים כמו שרב עדה אומר, אבל עד שיעלו על הברייתא הם יהיו בספק, אולי נאמר כמו רב עדה, וזה הכוונה שישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. אבל רבה הוא עונה לרב עדה ואומר שלא אומרים כאילו התנור מלא תומה, דתניה יכול יהיו כל הכלים מתאמין באוויר כלי חרס. אם האדם תולה כלי טהור בתוך אוויר כלי חרס שהיה בו שרץ מת, האם כלים אחרים שנמצאים באוויר כלי חרס יהיו טמאים? תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמע מכל האוכל אשר יאכל. אוכלים ומשקים מטמאים באוויר כלי חרס, ואין כלים מטמאים באוויר כלי חרס. וזה אומר שהאוויר כלי חרס הוא הופך להיות התנור, אחרי שהשרץ היה תלוי בתוכו, התנור הופך להיות ראשון לטומאה, ואותו אוויר כלי חרס, מה שנטמע שם הוא הופך להיות שני. ונוסיף שכלים בניגוד לאוכלים ומשקים, כלים אינם יכולים להיות מדורייתא, אינם יכולים להיות שני לטומאה. ורשי תלמוד לומר ארבע שורות מהסוף, תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמע וסמך לי מכל האוכל אשר יאכל. אוכל ומשקים שבתוכו טמאים ולא כלים, שמע מן התרתי. לומדים מכאן שני דברים, חדה דלא אמין חזי כמן דמלי תומה, לא אומרים שבזמן שהשרץ היה תלוי בחלל התנור אז זה הופך להיות חלל התנור כאילו מלא תומה. אם כן, אם כלי שטף הוא הפנימים, אותו כלי שנמצא בתוך אוויר התנור, הוא, מה זה כלי שטף? זה כלי בניגוד לכלי חרס, זה כלי שאפשר לדבול אותו, להדביל אותו במקווה ולתארו, זה כלי שטף, כמו כלי מתכת ועוד חומרים. אז אם היינו אומרים שמסתכלים על זה כאילו זה מלא תומה, הפנימי שמתאמה מגבו, זה בניגוד לכלי חרס שלא מקבל תומה מבחוץ, מצד החיצוני של הכלי, כלי שטף כן מקבל תומה, יהיה תמי, זה הנהגה בתומה, אם אתה היית אומר שזה מלא תומה, אלא לא אמרינם חזק למען דמלא תומה, ולכן כלים אחרים אינם נטמאים. ואוכלים משקים שבחיצון הוא דמתם, חיצון הכוונה בתנור, הם נטמאים מחמת הכלי חרס, התנור שהוא עשוי מחרס, שהכלי ראשון, אחרי שהשרץ היה באוויר הכלי חרס, הכלי חרס עצמו הופך להיות ראשון, והם האוכלים משקים שניים. אבל כלים לא דוריר, ואין תומה זו באה אלא מחמת הכלי. השמינן היקרא שאין כלי שאינו אב התומה מטמא כלי, כלי שהוא עצמו אינו אב התומה. אב התומה יכול לטמות כלים, אבל כאן החרס, התנור הזה הוא לא הפך להיות אב התאומה, הוא רק נשתון לתאומה, ולכן הוא לא מתאמה כלים שבאווירו. ממשיך הגמרא, תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתקף תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו, אלא מה אני מקיים משוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו. אנחנו ממשיכים לדף קוף למתת, הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. רשי אומר, הלכה ברורה בטעמים. אני נוטה לחשוב שהמילה בטעמים הוא מתייחס למשנה, ואז יש פסקי הלכה והטעמים של הפסקי הלכה, אז לא ימצאו, הלכה הוא הבטעמים, שלא יהיה בה מחלוקת. אז יש כמה שאנחנו מכירים את התופעה הזאת של הלכות והסברים שהכל שנוי במחלוקת, זה התיאור כאן, שלא תמצא דברים נגיד שהם חד משמעים, גם הפסק וגם ההסבר, זה הישוטטו ולא ימצאו, ולא ימצאו. עד כאן שיעורנו להיום.